החיים עם הגאון הרב חיים איידלס. לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב שבת שלום ומבורכת לכל המאזינים, לכל בית ישראל. ערב ימי הפסח, חג החירות, חג המצות, חג הגאולה, הבאים עלינו לטובה ולברכה. בניסן נגלו ועתידין להיגאל. תוכנית בת שעתיים בהלכה, דין ומנהג, בה אתם המאזינים יכולים לעלות ללא הכנה מוקדמת, לשאול בדבר השם זו הלכה. נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים, נתי שולמן ושלמה פולק, ולכל המסעים במלאכת הקודש, כדי שהשידור יבוא אליכם על הצד היותר טוב. וכדרכנו בראשית הדברים, רוצים להתפלל ולברך ולבקש ולהתחנן, בעד עמך רחמים שאלי. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה. הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, נרמה חברם ששגידם בתוך שער חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה, רחל ולאה. הוא יברך וישמור וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שער אחינו בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם. הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם וציה מחושר וצלמוות, ומוסרותיהם מנתק וממצוקותיהם יושיהם. ישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, יודו לאדינו חסדו ונפלאותיו לבני אדם. וקוים בהם עובדיה אדינו ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל העוסקים בביטחון עמנו, את החיילים וכל כוחות הביטחון. ייתן אדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקודש ברוך הוא ישמור ויציל מכל צרה וצוקה, מכל נגע מחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשיהם, מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה. וקוים כי עדינו אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין מתחת ליבשה. המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה. אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. אנחנו נפתח מעט בהלכות בדיקת וביעור חמץ, ולאחר מכן נפנה אל מאזינים. ננסה מעט להקיף את הנושא, ומחילה ממאזינים שכבר ממתינים. נפתח בזמן הבדיקה. בתחילת ליל י' ד' בניסן, בודקים את החמץ לאור הנר. כך פסק מרן בשולחן ערוך, ומסקנת הפוסקים האחרונים היא שאדם שרגיל להתפלל ערבית בזמן במניין, ומקפיד על הזמן, תחילת זמן קריאת שמע של ערבית, והוא מתפלל במניין, קודם שיתפלל תפילת ערבית, מיד בזמן צאת הכוכבים, לאחר מכן ילך לביתו ויבדוק את החמץ. אדם שבדרך כלל לא מקפיד להתפלל במניין בזמן, או אדם שלצערו לא מתפלל במניין בדרך כלל, צריך לבדוק מיד בצאת הכוכבים, ורק אחר כך להתפלל ערבית. הגאון מווילנה, הגרא, והרבי מחבד, הרייץ, בדקו בבין השמשות. בצאת הכוכבים הפסיקו, התפללו ערבית, והמשיכו מיד אחר כך הלאה לבדוק וסמכו על הברכה שהתחילה לפני תפילת ערבית. מי שזמנו דחוק, הוא צריך לצאת לדרך, יכול לנעוק כך, כדי שיספיק, אפילו לכתחילה, שהוא יספיק לבדוק את חמצו. עדיף במקרה שכזה, אם הוא מאוד לחוץ בזמן, אדם שיודע שהוא יגיע מאוחר לבית, מהעבודה, מהדרך, למנות שליח. אחד מבניו או בנותיו הגדולים, עדיף יותר למנות את האישה, להיות שליח בעבורו, לבדוק הראוי בכל מקום שמכניסים בו חמץ. היום, נשות ישראל הצדקניות מדקדקות עם החמץ יותר מהגברים, כפי שכותב ערוך השולחן והשדה חמד, לכן השליחות לאישה או לבנות הגדולות לקיים את המצווה בזמן, היא יותר אפילו מאשר הוא בעצמו יבדוק. אם הוא מאוד משתוקק לקיים בעצמו את המצווה, והוא רואה שהוא לא יהיה בבית בתחילת הזמן, יאמר לאשתו שתבדוק ותברך על כל בדיקת הבית, חוץ מחדר אחד שאותו היא משאירה בעבורו, בעבור בעלה, שכשהוא יבוא, בעבור אביה, שהוא יבוא והוא יבדוק יותר מאוחר את החמץ באותו חדר בברכה. איכן יבדוק את החמץ? בכל מקום שמכניסים בו חמץ. במקומות שלא מכניסים שם חמץ, אין צורך לבדוק. לכן אין צורך לבדוק בשירותים, בבוידים. גם בית עם ילדים קטנים שידוע לנו בוודאות שנכנסים עם חמץ לשירותים, ילדים ממש קטנים שהוא יכול פיתו בידו ונכנס לשירותים, אין צורך לבדוק מכיוון שניקו שם באופן יסודי. לגבי כיסא הבגדים, נכון שמרן הרמ"א כתב שחובה לבדוק את כיסי הבגדים. אלה שהולכים עם מכנסיים שיש בסופם קיפול כלפי מעלה, נקרא מנג'ט. גם זה נחשב כיס של בגד, אולי נפל לבתוכו בטעות תוך כדי שאכלתי פירו. כיום מנקים היטב את הכיסים במכונת כביסה, מנערים היטב מקודם. אם היה שם פירור הוא התנקה, אם הוא נשאר במקומו, אז המים והחומר החריף פגמו אותו, גם בילקוטי בית ספר, הדין אמור. ולכן לא נהגו כיום לבדוק בבדיקת חמץ את הכיסים, כי אנחנו סומכים על כך שזה נוקה היטב, כך כותב מרן השבט הלוי. כך גם מרן החזון איש, מה שחיפשו קודם לפסח, הוא לא בדק, כי נחשב בגדר נקי. מעבר לכך, אם אנחנו נתחיל לבדוק את כיסי החולצות והכיסים שבמכנסיים, יש חשש מדלקה, ואנחנו לא נבדוק כראוי, אז הבדיקה הזאת לא נחשבת לבדיקה. כותב המהרש"ם, והשער הציון מביא את הדברים, וכך כותב החוכמת שלמה, שאם ידוע בוודאות שניקינו את הארונות ואת החדרים בצורה מאוד ראויה, אף אחד לא נכנס בחמץ לחדר. אין חשש חולדה שגיררה ממקום למקום חמץ. אז די בעברה באלמה. זאת אומרת, במהירות רבה, לבדוק את כל החדרים ולבטל לאחר מכן. על זה סומך הציבור שבודק במהירות. כמובן, תוך שימת לב, כמובן, על המקומות הראויים. צריך לבדוק האם התערובת חמץ מרוכזת, סגורה במדבקה שמטריעה לא לפתוח את המגירה. לבדוק את הפריזר, את התבלינים, לפעמים חוסר ידע, יש שם חמץ גמור. ניתן דוגמה, אבקת מרק, זה חמץ גמור. לפעמים אפשר בטעות לראות שהשאירו אבקת אפייה, זה חמץ גמור. כל דבר שיש בו עמילן, אז צריך שיהיה מרוכז. גם למי שמוכר חמץ גמור, נדע שזה במקום מרוכז, ויש עליו מדבקה שהמקום הזה לא פותחים אותו והוא מכור לגוי. זאת אומרת, השאלנו, הזכרנו את המקום שמתחת לחמץ לגוי. ויש שמוכרים ממש, עדיף רק להשאיל ולהזכיר, כפי שדיברנו בשבוע שעבר. איזה מקומות יש מקום לדון על הבדיקה שלהם? בדיקת חדר מדרגות. זה מוטל על כל השכנים. כל אחד מהכניסה עד הקומה שלו. הדרך הכי נכונה בבית משותף, למנות שליח שהוא יבדוק עבור כולם, הוא בודק בבית שלו, ומכוון להמשיך את הבדיקה בחדר המדרגות, כדין חצר השותפים, שחייב בבדיקה, כותב החוק יעקב, הוא הדין גם כאן, יש חובה של בדיקה. חמץ שנמצא בין הארון לקיר, במקומות שאי אפשר להגיע אליהם, אני רואה את הכזית חמץ, אין חיוב להוציא אותו משם, מבטלו ודיו. מרפסת שאינה מקורה. בוודאי כשהיא מקורה, היא חייבת בבדיקה. אוכלים שם חמץ בקביעות. אנחנו לא סומכים על זה שהציפורים יאכלו את החמץ שמפוזר. בית מדרש, בית כנסת, שאין עליו בעלות, לדוגמה בית כנסת ששייך לרב, לאדמור, בית כנסת שהציבור מגיע ומתפלל בו. אז הוא לא נחשב לבית פרטי. זה מקום ציבורי. אז ממנים את הגבאי, שהוא מברך בביתו, ומכוון להמשיך בבית הכנסת את הבדיקה, ימשיך מהבית שלו לבית הכנסת ללא הפסק, ללא הפסק בדיבור שלו מעניין הבדיקה, ולא יחשוש על הדרך שזה נחשב להפסק, כמו שחלק מהאחרונים החיי אדם מאיר, אפשר לסמוך על כך שהוא ממשיך את הבדיקה מביתו אל בית הכנסת. מי שנוסע מהבית שלו 30 יום קודם לפסח, עד אחר הפסח. אלה שנוסעים לחוץ לארץ, ילדים שנוסעים להוריהם בחוץ לארץ, הם יוצאים לפני אור ל-י"ד, הם כבר לא בבית. בודקים את החמץ בליל העזיבה, בלא ברכה, ומבטלים את החמץ, לוקח איתו קצת חמץ לשרוף ביום י"ד. ואם זה קשה לו להתחיל לשרוף חמץ, אפשר לשרוף מיד גם בליל הבדיקה, אבל הוא לא יצטרך לומר אחר כך שוב כל חמירה ולבטל, כי הנה גם בדקתי, גם ביטלתי וגם שרפתי, אז די בזה. ילדים שנוסעים להורים לפסח, הכוונה לליל הסדר, והם לא נוסעים מחוץ לארץ, אלא מחוץ לעיר, עדיף להקפיד לנסוע ביום י' ד', כדי להתחייב בבדיקה בליל י' ד' וביור חמץ ביום י' ד', גם כשמוכרים את כל תחולת הדירה לגוי. לא מוכרים את הדירה לגוי, מוכרים את התחולה של הדירה לגוי. אסור למכור בארץ ישראל לגוי, לתת להם חנייה, לא תחנם. גם כשמוכרים את כל תחולת הדירה לגוי, להשאיר חדר אחד שלא כלול במחירה, ולהיזהר בזה. כי אם לא נעשה כך, לא נוכל לא לברך ולא לבאר. זה לא חמץ שלנו, מכרנו את הכל. כמובן שאלה שנוסעים לחוץ לארץ, יבדקו כאמור בליל עזיבתם ללא ברכה, וישרפו מיד את החמץ, או ביום י' ד' כאמור היכן שיהיו. מי שבא לפסח לבית מלון, כבר בליל י' ד', הוא מגיע כבר מוקדם, הוא נמצא בליל י' ד' במלון, הוא מחויב בבדיקה במלון, עם ברכה והנחת י' פתיתים כמנהג, להניח 10 פתיתים. נכון שאנחנו יודעים שניקו לפני כן את המלון כראוי לכבוד האורח שכעת מתארח מהאורח שעזב, עדיין זה נחשב לביתי, לפסח, אני מחויב להניח פתיתים ולברך. מי שבא ביום י' ד', לא בלילה, יברר. האם בדקו את החדר? ומסתבר שלא בדקו את החדר, ואם לא, אז יבדוק בברכה ביום. לכן גם חולה בבית חולים בודק את התא האישי שלו בלי ברכה. ואם הבית חולים הוא פרטי, אז זה נחשב לבית המושכר שלו. בית מושכר מחויב בבדיקה עם ברכה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, וסליחה על ההמתנה, בבקשה.
שלום וברכה הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
כן, תודה רבה על, על כל התשובות שהרב עונה, אנחנו מאוד מאוד מחכימים.
קטונו, בבקשה כבודו, כן, יישר כוח לכם.
אני אברך מירושלים ורציתי לשאול בנושא של חוזר ונאור, כידוע נושא מאוד רחב, כל הדעות וכו', ומי ש... אני משתדל להחמיר בכל מה שאפשר, כמה שאני מסגת, ורציתי לשאול לגבי המצות מכונה, האם זה נכון לקבוע ש, שלא שייך מי שמאוד מחמיר בנושא הזה, אלא אם כן לוקחים חבורה, בגלל כל מה שנתקע, ואני מדבר גם על החיים הכי טובים?
אולי ברשותכם, מכיוון שכבודו תלמיד חכם, ואמר כלאחר יד, דין חוזר ונאור. אולי רק נסביר לקהל, ואז נענה על השאלה החשובה שלכם. רק בהקדמה ונאמר שהחשש שהיה בעבר, שהתריע עליו הדברי חיים מצנז, ומביא את דבריו האבננזר בסימן תף קוף למד זין, שכתב שוודאי שמי שאוכל מצות מכונה, אוכל חמץ גמור בפסח. ידוע את כל המחלוקת הגדולה שנערמה סביב הדברים הבוטים, וגם הרבי מגור החידושי הערים, וגם הרבי מצ'כנוב, כמו שכותב שם בהרחבה אבננזר, אסרו כי תומתם בשוליהם. ההדגשה בשוליהם, כי המכונות היו עשויות עם כל כך הרבה חלקיקים, והאפשרות לנקות בין מצה למצה, בין הכוונה פעולה שלמה של אפייה לפעולה הבאה, הייתה בלתי אפשרית. ולכן זה היה ברור שנשארה שם איזושהי חתיכה של חמץ, שכעת תחמיץ את העיסה הבאה. זה לכאורה מצד הפשט, הסיבה שכל כך יצאו קוצף סביב מצות מכונה. נכון שדנו בדין לשמה, ועל זה השתברו כבר כל מוסים, האם אפשר לעשות לשמה כגדול עומד על גביו, האם המכונה נחשבת מעשה קוף וקטן ועוד ועוד. כיום, מצות המכונה, העידור שלהם הוא עצום. אין שום אפשרות שנשאר ולו פירור בין אפייה אחת לאפייה שנייה. אין מציאות שכזאת. אפשר לבוא ולומר שמצד הניקיון הן יותר מעודרות מאשר מצות עבודת יד, שאנחנו חוששים שאולי על הסינר, אולי בין הציפורניים, אולי במקרה נופלת זהה מאחד מבני החבורה, כתוב כותף והולך. ולכן היום מצות מכונה למי שמייקל בדבר, יש מקום לבוא ולומר שאין מקום לכל מה שחששו הקדמונים, וזה מהדרין למהדרין מלכתחילה, עד כדי שהרייבד של העדה החרדית, רבי ישראל יעקב פישר, בספרו אבן ישראל, היה מורה שהן יותר מודרות עם מצות יד. זה לגוף הדברים. אבל לגבי השאלה של חוזר ונאור, רבים מן הפוסקים כותבים שחמץ שמתבטל ב-60 לפני פסח, הרי לפני פסח זה היתרה, מותר לנו לאכול חמץ, אז הוא מתבטל ב-60. הוא לא חוזר ונאור. ממילא מותר את התערובת שיש בה בוודאות חמץ לפני פסח, מותר לאכול את התערובת בפסח. למה? כי מהתורה גם בפסח חמץ בטל ב-60. חכמים הם אלו שהחמירו לאסור בכל שהוא. זאת אומרת שהמחלוקת עם חמץ שלפני פסח התבטל ב-60 חוזר ונאור, זה מחלוקת באיסור מדברי חכמים. ספק בדברי חכמים, הלכה כמקל. ולכן כותב מרן השולחן ערוך בסימן תף ממזיין, שנוהגים שלא חוזר ונאור. יש שפוסקים, שאם החמץ שהתבטא לפני 60 היה, לפני פסח ב-60 היה לח, אז ההלכה כמקלים. אם הוא היה יבש, ההלכה כמו המחמירים, שחוזר ונאור. כן, פירור חמץ שנפל, או בירה שנפלה לדוגמה. מרן הרמה, פוסק כך למעשה, גם חלק אפשר לומר מבני ספרד ככה פוסקים. איך אנחנו מתייחסים לקמח? האם הוא נחשב לח, מכיוון שהוא כל כך דק, או שהוא נחשב יבש? גם בזה נחלקו הפוסקים. לכן, הרבה מהפוסקים כתבו שאופים את המצות לפני פסח, כי גם אם משהו מהקמח יחמיץ בלישה, הוא מתבשל ב-60 לפני פסח, הוא עדין לגבי מצות מכונה. אם חלקיקי בצק נופלים בין השיניים, לו יצויר, זה כמעט לא קיים. וזה נופל חזרה לבצק, זה נחשב לתערובת שלך. אז לכן...
קמח בקמח זה מתערב יפה, לך ולך, זה תרומת הדשן, אבל בצק...
נכון.
בבצק זה שונה, לכאורה זה יבש.
לכאורה בצק הוא יבש, נכון? אז יש בזה מקום לבוא ולדון.
זה לא מתערבב כלח ולח.
נכון, נכון מאוד. האם אנחנו מתייחסים לזה, התרומת הדשן המפורסם, שקמח נחשב תערובת שלך, המשנה ברורה מביא אותו. גם הבח מביא וכולי, אבל בצק לכאורה זה לא נחשב ללח, זה נחשב ליבש. לכן היו באמת כאלה שהחמירו. נכון, זו הערה נכונה. הערה נכונה מאוד.
לפי המציאות פשוט, הרב גם מכיר את המציאות, לכן אני שואל גם מבחינה הלכתית, שהרב תמיד נותן את ההיקף וכל ההיבטים, וכאן וכאן, וגם מבחינת המציאות. המציאות היא שככה מסתם אני מניח, כי בחבור עוצרים את המכשיר וכולם מדקדקים עם פיסמים, זה לא נעשה לכאורה בוודאים או שלא, שגם שם יש ניקיון כל אחד רגעים שהוא מספיק אפשר לסמוך עליו.
לחלוטין, לחלוטין.
אני מדבר על לפי מי שרוצה להחמיר, לא...
כמובן, כמובן, אין מקום לחשוש כלל. מהיכרות אין מקום לחשש כלל. אם כי ההערה של כבודו הייתה נכונה, לו יצויר שהמקום לחשש, אבל באמת שאין מקום לחשש.
ישר כך, עכשיו בנושא הזה עוד שאלה, בעניין הזה?
ברוכים תהיו. האם זה אפשרי שאנחנו תכף שוב נחזור לכבודו בגלל ריבוי מאזינים? ברשותכם, אם תוכלו, שתכף אנחנו חוזרים אליכם שוב, ברשות כבודו.
איך אפשר לשאול שאלות את הרב בכלליות? הרב ישראל...
אני אומר להפקה, ברשותכם, לתת לכם כתובת מייל, ואנחנו נוכל להיות בקשר עם כבוד הרב. ברוכים, ברוכים תהיו, כבר אנחנו שווים אליכם. קופים עלינו כאן לצאת להפסקה קצרה, אז אנחנו תכף שווים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב שבת, שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה. אשתי עפתה עוגות והיא הקפיאה אותן, ואנחנו לא נספיק לגמור אותן עד יום ראשון. האם צריכים אותן לשרוף, או שאפשר למכור אותן יחד עם כל מכירת החמץ?
נכון שכשמסתכלים בפוסקים הקדמונים, הם כתבו שמכירה של חמץ גמור זה אך ורק במקום של הפסד מרובה. כך כותב אליה רבה, כך כותב הישועות יעקב, הם דנו לגבי אדם שמתעסק במחירת בירה, שיחר, שלא אנחנו מתירים. אבל למעשה בפועל, כתבו כל הפוסקים שאפשר למכור גם חמץ גמור. וכך נהגו גאוני עולם, רבינו הגרא היה עושה את ההבדלה לאחר הפסח, על בירה שהיה מביא מן המרטף שנסגר ונמכר כראוי. אפשר למכור, חבל על זה, אין צורך לבאר את זה, להתקן במחירת חמץ שמוכרים אצל הרב, שמוכרים גם חמץ, כתוב שם בלאו הכי, ולציין את המיקום, לשים מדבקה שהמקום הזה בעצם שייך לגוי, מושאל מוזכר לגוי, ואם אנחנו שמים את זה בתוך הפריזר, את אותם עוגות שכאמור אפשר למכור חמץ גמור, גם אם אין הפסד מרובה. בשבילי זה הפסד מרובה. העוגה הטעימה הזאת שכעת תישרף ותלך לפח, זה הפסד מרובה. נכון שאולי לא מבחינה כלכלית, אבל מבחינת טעם, חבל לי עליה, אני מוכר אותה. אבל אנחנו לא יכולים באותו פריזר שיהיה גם חמץ, וגם דברים קשרים לפסח, כמו שחזל אומרים שצריך להעמיד איזושהי מחיצה של 10 טפחים, כדי לתת לנו את הדעת שהמקום הזה הוא לא שייך לי. משום הרגל אני יושיט את היד ויקח, לכן צריך לעטוף את זה.
לא פותחים אותו בכלל.
או לעטוף את זה, או לא פותחים בכלל, אז עדי רבה, לכתוב מדבקה בחוץ על הפריזר, מכור לגוי, ושנדע, שאנחנו מכרנו את החמץ לגוי, לא את הפריזר, מכרנו את החמץ לגוי, ולכתחילה בוודאי.
יישר כוח גדול, כבוד הרב.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום מבורכת. ערב שבת שלום, בבקשה למאזין.
ערב טוב.
בבקשה.
אני רוצה בבקשה לשאול, איך אני יכולה להכשיר שיניים תותבות? לא שלי.
הכשרה של שיניים תותבות בפסח היא הכשרה שנעשית על ידי ניקוי מוקדם בין כל שן לשן, לא להשתמש בהם, אם אפשר, אם אין שיניים חילופיות, לא להשתמש בהם 24 שעות בחם, דברים שהם חמים, משמע שהשפתיים נכוות מרוב חום, דברים של חמץ רותח לפני הפסח. לדוגמה, מרק שיש בו אבקת מרק שהיא חמץ גמור, אז שוב, מנקים היטב, לא אוכלים בהם דברים חמים רותחים 24 שעות לפני כניסת החג, שופכים עליהם מים רותחים מהקומקום, ולפני כן מנקים אותם היטב בחומר שהוא קצת חריף, ואז אנחנו יודעים שכבולעו, כך פולטו. אם אומרים לנו שהחשש, אם אנחנו נערה מהקומקום הרותח, לאחר שכאמור ניקינו בין השיניים, ו-24 שעות לפני כן אנחנו כבר מחכים ומכשירים, כדי שהטעם הפנימי ייפגם, אומר לנו המוכר של השיניים התותבות, ביררנו שאם נערה עליהם מקומקום רותח, יקרה להם נזק, אפשר גם להקל בלקחת אותם ולהכניס אותם לתוך כלי ששפכנו לתוכו מים רותחים, לאחר שניקינו כאמור את השיניים, היטב היטב עם חומר גם פוגם, ולהכניס לתוך הכלי הזה, הוא נקרא כלי שני, מה שיראינו מהקומקום לתוך כלי גדול, מים רותחים, לשם נכניס את השיניים תותבות, והם הוכשרו לפסח. ומדוע? כי כשם שאנחנו לא מנקים ומכשירים את השיניים הלא תותבות, שיניים של אדם שהן רגילות שנמצאות בפיו, אנחנו לא מכשירים אותם לפסח. מדוע? הרי השן בלעה, זה עשוי מאותו חומר. למה אנחנו לא חוששים על השיניים שלנו? למה אנחנו לא חוששים על כל חלל הפה שלנו? כי אנחנו לעולם לא נכניס לפה דבר רותח, אנחנו ישר נקבל צריבה ונוציא את זה. אז אין מציאות שייכנס לתוך השיניים בפועל חמץ רותח. ואם זה קרה, עבר זמן וזה נפלט. לכן מעיקר הדין לא צריך בכלל להכשיר. רק אנחנו ננקה, היטב ונשפוך מים ודי בזה. רק אנחנו מחמירים משום חומרה של פסח. אז לכן אנחנו כאמור נסדר את הדברים, ננקה אותם, נשפוך עליהם מים רותחים, לפני כן נחכה 24 שעות שלא נשתמש בהם בחמץ רותח, והחומר שבו ננקה הוא חומר חריף ופוגם. אם זה לא אפשרי, נעשה את כל הדברים ונניח את המים הרותחים בתוך כלי, ולשם נשים את השיניים התותבות, ובזה הכשרנו אותם לפסח. כשם שאנחנו לא נחמיר שצריך שיניים תותבות לבשרי, ושיניים תותבות למאכלי חלב. הוא הדין כאן, כל מה שאמרנו כעת זה חומרה, משום חומרה של פסח. האם הדברים הובנו כראוי?
כן, תודה רבה.
ברוכים תהיו, פסח כשר ושמח. ושואלים אותנו באותו הקשר לגבי להכשיר פלטת שיניים לפסח. זאת אומרת, מה שמסבירים לנו זה שהפלטה הזאת היא קבועה בתוך הפה, אז אין לנו דרך להוציא אותה. ואנחנו לא צריכים לחשוש כאמור. רק לנקות היטב את הפלטה בכל מקום בתוך הפה. לא לאכול 24 שעות לפני כן חמץ רותח, ודי בזה כדי שהפלטה הזאת היא לא קיבלה מראש בליעה כדי שנחשוש. שואלים כאן, האם כששמים על גבי דוד חלות, יש דרך להכשיר את הדוד? כן, מכמה סיבות. א', החלק העליון של הדוד שעליו אנחנו שמים את החמץ, יש מתחתיו מים. המים האלה יש להם חורים במכסה של הדוד, כי במכסה שהוא מפלסטיק אז אי אפשר לחמם למעלה חלות. מדובר במכסה של מתכת. המים כל הזמן מעדים לשם עדים. אז זה לא נחשב כלי, החלק העליון של הדוד, כלי ששימושו שלא על ידי מים, ראשית כל. שנית, הרי כשאנחנו לוקחים את המכסה מלמעלה, ששימושו כאמור או על ידי המים שמתחת כל הזמן יוצרים לחות, אנחנו מכשירים אותו כבולו כך פולטו. לוקחים את המכסה ומניחים אותו בתוך הדוד הרותח, וכבולעו, כך פולטו, ואפשר גם שמה להניח לאחר מכן, מי שרוצה דבר מה לפסח, להכשיר אותו. לגבי, מבקשים להרחיב מאכלי חמץ בפסח לתוקים ולדגים, איך לנהוג הלכה למעשה. מרן השולחן ערוך כתב שאסור להאכיל חמץ בפסח, גם לא לבהמה של אחרים. לא רק לא בהמה שלך, אפילו בהמה של הפקר אסור לתת. לא הכוונה מי שזורק בפח ואולי יבוא חתול רחוב ויוכל, אלא להניח. למעשה מי שיש לו רפת, לול, אורווה, צון, אדם שיש לו כלב, אקווריום של דגים, ציפורים של נוי, כל מיני חיות מחמד למיניהם, צריך להכין לפסח מאכלים שאין בהם חמץ. בעצם גם דגנים שיכולים להחמיץ בפסח, גם אותם אי אפשר לתת להם. אבל מאכלים שלא רואים לאכילת אדם, בכלל לא ראוי למאכל אדם, כמו שכותב המשנה ברורה בסימן תף מבית, הם ראויים לאכילת בהמה, אבל הם לא ראויים לאכילת אדם. הם אסורים בהנאה. אסור לתת להם בפסח דבר שראוי להם ולא ראוי לאדם. אלא אם כן, מעורב מערב פסח, גם מאכלים שלא מאכילים חמץ, והם מאוד בלולים אחד עם השני, ויש ביטול של אחד בשתיים, את זה מותר לתת כשזה לא ראוי לאדם, כשהמרכיב של החמץ הוא שליש ממה שמכפיל אותו ומבטל אותו. אבל דברים שרואים למאכל אדם, גם אם יש פי 60 כנגד החמץ, אסור לתת לבעלי חיים בפסח. אנחנו חוששים שחוזר ונאור בפסח. הסיכומם של דברים, המאכלים שנותנים היום לדגים ולטוקים וכולי, גם אם יש בפנים תערובת חמץ, זה לא ראוי למאכל אדם, וזה בטל חד בטרי לפני פסח, ובזה כן מותר לתת לבהמה, ולחיה ולעוף וכדומה. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
האם צנוברים הם קטניות? לא, צנובר זה פרי לכל דבר. יש שהחמירו, אבל זו חומרה גרידה. כינוע לחילופין, יש מקום לבוא ולדון, הוא גם לכאורה, גם לא קטנית. אם בטוחים שניקו אותו כמו שצריך משאריות של דגן וכדומה, הוא לא נחשב בכלל לגזרת קטנית, וגם בזה היו שחמירו, אבל זו חומרה, מעיקר הדין, זה לא קטנית, לא הלכתית ואגב גם לא בוטנית. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה. בבקשה.
הלו?
ערב שבת שלום, בבקשה.
ערב שבת שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול בבקשה, בקבוקי בירה שצריכים להחזיר אותם, גם זכוכית וגם פלסטיק, זה דבר אחד. דבר שני, חיטה שמוצאים מבקום, חייבים להכניס את השאר להקפאה, וזה עלול להחמיץ. מה בעניין הזה?
השאלה הראשונה של כבודו לגבי בקבוקי בירה שצריך להחזיר, מה שכבודו שואל, מכיוון שנשאר בפנים מעט מן הבירה, שזה חמץ גמור, האם צריך למכור את שאריות הבקבוקים, את השארית שנשארה מן הבירה במחירת חמץ, הערה חשובה ונכון. גם אם המעט בירה שנשאר בתחתית הבקבוק נפסל מאכילת אדם, הוא עדיין ראוי למאכל בהמה. וצריך למכור את הבקבוקים, את החמץ בעין שבבקבוקים, למכור במחירת חמץ, הערה נכונה, אם לא הזדרזנו להחזיר אותם לפני הפסח. הערה השנייה, כל דבר כן, בבקשה. מה רציתם
לה? ברגע שקונים קטניות של וקום, הם לוקחים מה שלוקחים, את השאר חייבים להחזיר הקפאה כדי שלא יתקלקל, אז לכן שמים את זה בהקפאה, ויש רטיבות, אז חוששים שהחיטה תחמיץ ברטיבות של ההקפאה.
צריך לדעת שגם קמח בימינו, כשעסקינן בקמח של ממש, לא בהכרח שהוא חמץ. גם קמח בימינו לא בהכרח נרטב, באיזה אופן הוא נרטב, אבל לגופם של דברים, דברים שנמצאים באריזת וקום, אנחנו יודעים שהם לא יכלו להגיע מעולם ולעולם לידי חימוץ. ואף על פי כן, אנחנו מחשש מוכרים אותם. הוא עדין קמח, לאו דווקא שהוא חמץ, ועם כל זה אנחנו מספק מוכרים ומצניעים. נכון שיש דברים שלא יכולים בכלל להגיע לידי חימוץ, ואף על פי כן אנחנו חוששים. הנה כמה יחמירו האשכנזים במי פירות. על אף שלכאורה מה הסברה לבוא ולומר שזה יחמיץ, כי אולי אולי היה כאן איזשהו הקדמה של החמצה בגלל המי פירות. אז לכן גם דברים, השאלה החשובה של כבודו, מן הראוי למכור. מן הראוי למכור.
תודה רבה לכם, כבוד הרב.
תודה לכם.
שמח, שבת שלום.
וכן למור, שנזכה בעזרת השם לגאולה.
אמן.
ברוכים, ברוכים תהיו. שואלים כאן, מחילה מאזינים, שואלים כאן לגבי, אני חולה צליאק, האם מצות ללא גלוטן אפשר לצאת בהם ידי חובה? זו שאלה חשובה מאוד, ודודי סקני, מרן הרב אלישיב, כתב שמצות ללא גלוטן בכלל, אי אפשר לצאת בהם ידי חובה. ומדוע? כי חזר לימדו אותנו שכל דבר שלא בא לידי חימוץ, גם אי אפשר לצאת בו ידי חובת מצה. עם כל זה, לכאורה שיבולת שועל גם לא יכול להגיע לידי חימוץ, וזה אחד מחמשת מיני דגן, מן הראוי לא להשתמש במצות כאלה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. מחילה. השעה הראשונה חייבת להיחתם, אז בשעה השנייה נמשיך לעלות מאזינים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, וגם רק נחתום בנושא הזה של מצה ללא גלוטן. מן הראוי לא לאכול מצה כזאת, אלא כזית מצה הראשון. נצא להפסקה וכבר שווים בשעה נוספת של הלכה ומנהג.